טוב, שלום לכולן. אני רוצה לדבר כמה עניינים מענייני בית המקדש וכמה שהזמן יתיר לנו, ואולי כמה כיוונים לפתרון קצת. אז נתחיל כמובן מהקושי להתאבל, שאני חושב שקיים כמעט לכל אחת. אנחנו דתיים, אז צריכים כזה, אומרים שזה חשוב להתאבל ולעשות פרצוף רציני כזה ועצור תשעה באב, אבל מה אני אעשה שבית המקדש לא חסר לי? לא חסר לי המבנה היפה הזה שעושים לנו בציורים של מכון המקדש, כאילו זה היה מקום מאוד יפה ומגניב, אבל לא יודע אם זה כזה יפה בעולם שלנו היום נחשב. לא חסר לי הריח של הקורבנות, או הגמרא פסחים אומרת איזה יופי היה שבפסח אז היה מלא דם בעזרה, הכהנים היו הולכים עד הברכיים בדם. מישהי מחכה לראות את זה, את המראה הזה? קשה לנו מאוד להבין מה זה. לא הייתי שם אף פעם, אין לי מה לרצות את זה כי לא הייתי שם. אף אדם לא יכול להתגעגע לטעם שהוא לא טעם מעולם. אין דבר כזה בעולם. כאילו הרגשה שמנסים בכוח שנרצה משהו שאין לנו כמעט סיכוי לרצות אותו. כבר הרבה אמרו שהיום אולי האבל זה על זה שאנחנו לא יודעים על מה להתאבל, או משהו כזה. אז ננסה טיפה לנסות ולעשות אותו נוכח, שנטעם את הטעם שלו, ואז נוכל גם לרצות אותו ולהתגעגע אליו. יש משל מאוד מעצבן, שמעתי אותו הרבה פעמים בחיים ותמיד כל פעם הוא מעצבן אותי. משל יפה לתשעה באב, שאומרים בשיעורים שהיה פעם איזה זוג, הרבה שנים עליהם ילדים, ואז בסוף האישה הייתה בהיריון, לפני הלידה היה איזה סיבוך, ואמרו לאישה צריכה להחליט או שאת מתה או שהילד מת, ואז החליטה למות, שיהיה להם המשך בעולם, ואז כל שנה ביום הולדת שלו זה היום הזיכרון של אמא שלו, והגיע בר מצווה, כולם מחכים שיגיד פעם ראשונה קדיש על אמא שלו, והוא ילד מ-13 ולא היה בקטעים, ולא בדיוק הלך מהבית כנסת, אמרו למה אתה לא מתבייש, בזכותה אתה חי, בזכותה אתה קיים, ועכשיו אתה לא מוכן להגיד. אז ככה בית המקדש, כל בית חיינו, במקום שיפגעו בעם ישראל, שרפו, קילה את חמתו לצים ואבנים, בזכותו אנחנו חיים, ואיך אנחנו לא מתאבלים עליו. זה משל מאוד נחמד ומאוד לא הגיוני, כי כל אחד תחשוב על סיפור כזה באמת במציאות, באמת הילד בגיל 13 לא נראה לי שכזה לחוץ לו, האמא שלו שהוא לא הכיר אף פעם ולא פגש, והוא יהיה אנדרטה כזאת כל הזמן לאמא שלו. לא יודע, הוא לא ביקש להיוולד, היא לא עשה לו טובה, והוא לא ביקש את זה ממנה. כלומר, הרבה פעמים, כמו הכרת הטוב כזה, שאומרים, מה, אמא שלך גידלה אותך, אבא שלך גידל אותך, אתה חייב להחזיר להם טובה, לא ביקשתי ממנו שהוליד אותי, הם רצו להוליד ילד, אני לא חייב להם כלום. כאילו, יש כל מיני טענות בתוך הלב שהם... אז זה לא נכון כמובן, אבל מנסים בכוח לעזור לנו לנסות להרגיש. אבל כידוע, וסירותי לב אבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר, כתוב שבדור האחרון יהיה לב אבן. והרגש היהודי קהה בגלות, הרבה ברכות נעלמו לנו, ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו, ברוך משנה הבריות, ברוך, יש עשרות עשרות ברכות, וכל סידור עינת ישראל אחרי שחרית זה מופיע, ולא נוהגים לברך אותם באמת. כי היום הרגש כבר קעה קצת, והרבה, יש יחידים שאולי מברכים אותם, אבל דורי כבדה דמשיך, העקביים בעקב, יש הרבה שכבות של אור, מקום עם פחות רגש, וקשה מאוד להרגיש את הקודש, את בית המקדש, מה חסר לנו שם, ננסה טיפה להבין את זה. עוד בעיה קשה שיש לנו, אנחנו משתדלים להיות אנשי העין הטובה, להסתכל על תהליכים גם מסובכים בצורה טובה. קשה לנו לעמוד ולהתרכז בצורה הקשה של המציאות. כלומר, אני לא יכול לחזור להיות כמו ירמיהו הנביא, אני לא יכול בעיני רוחי לעמוד בשערי ירושלים הבוערת, לראות את השיירות יוצאות מירושלים לגלות ל-2000 שנה ולדקות ביחד איתן. למה? כי ראיתי כבר את כל השיירות חוזרות בחזרה עם מוניות מעפילים ועם מטוסים מאתיופיה ומתימן ומכל מדינות העולם. הגלות נגמרה כבר, אני לא באותו מקום. כל הקינות נאמרו על מגילת אחד והקינות, 99% מדברים על בעיות פיזיות, חומריות. ומה אני אעשה שהיום לא כל רואינו יארגנו בעולם, לא מבחינה פיזית חומרית אין שום בעיות גשמיות לעם ישראל היום. כלומר, כל הבעיות הן רק בעיות רוחניות בראש שלנו. אבל עקרונית, בית מקדש אפשר לבנות אותו מחר, אם יש מספיק טרקטורים, אם נרצה, אם אנחנו נרצה, אנחנו יכולים לעשות את זה, כי אנחנו לא בטוח שאנחנו רוצים עדיין. ואתם זוכרים עוד פרבולה מהלימודים? אני עושה שנייה את הפרבולה של עם ישראל ב-10 שניות. מהמקום הכי גבוה עד המקום הכי נמוך, וחזרה דרך העלייה. היה הכי למעלה שלמה המלך, דוד ושלמה המלך, שם עם ישראל בשיא תפארתו. גם תקופה קצרה, גם עם הרבה סיבוכים ובעיות תוך כדי, אבל נגיד, דוד ושלמה, אחר כך המלוכה התחלקה כבר, עבודה זרה, עסק יורד. באיזשהו שלב הגענו למצב שבית המקדש כבר חרב מבפנים, עדיין יש שם בלוקים, אבל זה מבפנים כבר זה נחרב. עבר כמה זמן וזה גם נהיה נחרב מבחוץ. או בית שני עוד קצת תזכורות, לא חזרה שכינה, עדיין בדרך למטה, גם בית שני נראה כמו איזה הכנה לגלות. מתייבנים, צדוקים, כהנים גדולים, רשעים, גלות בית שני. משם אינקוויזיציה, פרעות אח ותת, הקצה של הפרבולה למטה זה אושוויץ. משם יצאנו, אנחנו כבר לא שם, משם התחיל תהליך העלייה בחזרה, קצת לפני אולי הוא כבר התחיל. אומנם זה 2000 שנה למטה, ועכשיו תוך 70 שנה חזרה למעלה, מדינה, מלחמת ששת הימים, גוש אמונים, ישיבות נקים בכל מקום בעיר ובכפר, עולם תורה שמתפתח. עכשיו אנחנו במקבילה, אנחנו כמו בית מקדש בנוי, אבל חרב מבפנים. כלומר, גם אם נעשה מחר מבצע ונבנה תוך שבוע בית מקדש, כנראה הוא יחרב עוד שבועיים. כלומר, אם יהיה בית מקדש, עדיין יהיה דיונים, אם כהן גדול יהיה נציג של ש"ס, או של המפד"ל, או של הבית היהודי, או האיחוד הלאומי, או הזה, אז כנראה לא, לא נראה שיש סיבה להקים אותו עוד פעם. כלומר, אין לנו עדיין בית מקדש בלב. יש לנו, מחד הכוח, באמת, תחשבו, הוא בנוי כבר בירושלים בית המקדש. כלומר, הבלוקים, השופלים, הטרקטורים נמצאים. זה יכול, זה עניין של כמה ימים, כמה שבועות. אלא מה שלנו בעיה בראש עדיין. כלומר, עם ישראל, המקדש לא בנוי בתוך הלב של, של האנשים. לכן אולי גם אין טעם לבנות אותו מחר. כי אנחנו ממש בקצה הפרבולה. לכן, קודם כל, שלב ראשון, אין מה להתאבל על הצדדים הגשמיים. כלומר, מה כאן אין מה להתאבל? זה עוזר לנו להבין אולי, להחריב לנו את הלב איכשהו, וזה באמת יותר טוב מכלום, עדיף לראות סרטים על השואה מאשר סתם להשתעמם. אבל אני לא בטוח שזה... מה יש לי לעשות עם סרטים על השואה? אני לא שם כבר. כל יהודי היום בעולם שיפגעו בו גויים, עם ישראל יעזור לו מאחוריו. יש תמיד דבר שבא לי... זה קרימינלי מדי לעשות אותו, אבל יש לי תמיד איזה רצון לעלות לוויין לשמיים, לצלם את מדינת ישראל, ללכת פה לשומר בשער בשילו, להגיד שתי מילים בקשר. יש מילות קוד בצבא, נגיד חניבל, או אביר לילה גימל, או משהו שמועיד על חטיפה, או על אירוע מחבל מפגע שהוא תוך כדי... אתה מודיע את זה בקשר תוך 10 שניות, אלפי כלי רכב במדינה ומסוקים ומסוקים נדלקים. הימם מאילת באוויר, כל בסיס צבאי תוך דקה מחסום בחוץ, כל הכבישים יהודה ושומרון עוצרים, כל... כלומר, כל בעיה הכי... אתה מודיע על חטיפה היום? כל העולם, תוך שנייה, כל העולם הענק שיש לנו החזק ביותר בעולם נמצא מאחוריך. אין לנו בעיה גשמית את כל הבעיות פה עם הערבים, אנחנו יכולים לפתור תוך... מהר מאוד. אלא כל הבעיות הן רק בעיות רוחניות. כלומר, המצב של אושוויץ שיכולים להרוג אותנו לא יחזור יותר. אנחנו כבר לא שם. אין לנו מה להתאבל עליו, אין לנו מה לעשות איתו כבר. אנחנו זכינו אחרי 2000 שנה לזכות להתאבל על בית המקדש. הרוחני. תחשבו שהוא כבר בנוי באמת. כבר אפשר לבנות אותו במהירות. רק אנחנו עכשיו צריכים לחשוב על השלב הבא, על החיסרון הרוחני. ואין מה להתמקד בו, למרות שרוב הקינות על זה מדמר. אני מנסה בקינות תמיד לכוון את הרוחניות שבהם. כלומר, היום הגויים לא מתקיפים אותנו. הם מתקיפים אותנו דרך מוסר נוצרי מעוות, דרך כלי תקשורת. זה כבר התקפות אחרות, זה לא התקפות. אם זקנים בידם נתלו, נערים בעץ קשלו, זה לא המצב כבר. שמתעללים בנו, גם הבעיות הגשמיות שאנחנו רואים עכשיו, הכל זה בגללנו, זה בתוך הראש שלנו. כלומר, נגיד יש כאלה שרואים, נגיד לראות סרט על ההתנתקות, אולי זה כן, אולי זה יותר, יותר טוב מאשר סרט על השואה. כי זה סמל לחורבנים שאנחנו ממיתים על עצמנו. שאנחנו עם הראש שלנו עושים. כלומר, אנחנו יכולים לבחת הכוח, אנחנו כבר חזקים כמו מזן שלמה המלך. אנחנו חזקים מאוד מאוד מאוד, אלא חסר לנו הצד הרוחני, ולכן קשה להתאבל בקינות ומגילת איכה שהכל מדבר על מצב שחזרנו כבר, אנחנו כבר לא שם. יש משל מפורסם של החתם סופר, תוך השנה הזכרנו אותו, מי שזוכר, משל השמש והרוח שהיה... היום הוא משל מפורסם, אני חושב שהחתם סופר, הוא שהוא שולה או שהוא פרסם אותו, שהשמש והרוח עשו תחרות ביניהם, מי יצליח להוריד לבן אדם את המעיל בחורף. הרוח מנסה בכל הכוח לנשוב, והבן אדם רק עוד יותר מתעטף במעיל. ואז השמש הוציאה את קרני החמימות, ותוך שנייה האדם הוריד את המעיל. אומר, 2000 שנה ניסו בכוח להכות בנו, עכשיו זהו, זה נגמר, אבל זה לא בכוח. עיקר הפגיעה בנו תהיה דרך הראש, בצווארון לבן, והנצרות והאסלאם היותר מסוכן, והוא שהנצרות. כלומר, האסלאם אנחנו יכולים לנצח. אנחנו יודעים שהוא אוהב, אנחנו יכולים. הבעיה שלנו זה המוסר הנוצרי המעוות שבתוכנו. ואז לכן ממילא מאוד קשה לנו קשה להתחבר לאבל הגשמי ולבניין את המקדש הגשמי. כי לא חסר לנו הצד הגשמי, חסר לנו, אני לא יודע מה זה קורבנות. לשחוט כבשים לא עושה לי את זה, לא נראה לי מגניב, הרוממות הרוח שיש בזה היא חסרה לנו. ולכן אני רוצה טיפה לכיוונים להבין מה זה בית מקדש. אולי חלק מהם בטח הזכרנו השנה, כי כל יום אני מדבר עליהם, אז בטח גם פה באחד ימים דיברתי עליהם. ומהלך של הרב קשתיאל בעיניי זה המהלך היחיד שהצליח לבקוע את חומות ליבי, להסביר לי למה בית המקדש הוא קריטי לי להיום ולאתמול. אנחנו אומרים בתפילה הרבה דברים, אנחנו מתפעלים על המון דברים בעולם, אבל אף אחד מהם לא לחוץ לנו. כלומר, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, לא, והחזירנו מהרה בתשובה שלמה לפניך, לא סלח לנו מהרה. תסרקו שנייה, מה כתוב מהרה בתפילת 18? מה אנחנו רוצים שיהיה מהר? צמד ממך מהרה תצמיח, בית המקדש ממהרה בימינו, שם נבנה אותה לקרוב בימינו בין עולם, בקרוב בימינו. אני לא יודע לך מהרה לתוכה תכין, יפה, הבנו. כלומר, הלוואי שנצלח לי, הלוואי שיהיה לנו לעזור בתשובה, אבל גם זה עכשיו, זה תהליכים, אנחנו אנשי תהליכים, הרב קוק הזה, זמן, בנחת. בית מקדש אומר הרב קוק, זה צריך להיות קריטי לאדם כמו משהו עכשווי, כמו הדוגמה שפעם הזכרנו אותה, כששלושת הנערים היו חטופים, אז אדם מי שהתפלל 18, כל התפילה התכוונה אל הדבר הזה. כלומר, אתה חולה לאדם דת, הוא חשב שיש שכל איך למצוא אותם, ואפילו תשובה שלנו, אני אצלח לעזוב לי תשובה, ואז בזכות זה הם ינצלו. ורפאינו מהם פצועים, וגאולה זה שיצאו מהמאסר שלהם. כשמשהו יושב עליך, הוא קריטי לך, כל העולם שלך הולך אליו. הרב קוק אומר, יש דברים שהם לא חשובים, יש דברים שהם חשובים לעכשיו, להיום. הוא אומר, ועד שאדם לא יבין מה זה בית מקדש, הוא לא יוכל להבין למה זה כל כך לרוץ לו לעכשיו. הוא אומר, בסדר, יבנה פעם אחת, למה אני צריך את זה עכשיו? ולכן צריך להתעסק טיפה בהבנה מה בית מקדש בשבילנו. פסקה מפורסמת מאוד במוסר אביך, הרב קוק בהקדמה שם כותב שהתפילה היא המדד של האדם לדעת מה המדד הרוחנית שלו. הוא אומר, מי שלא מבין מה זה ירושלים, גם לא יוכל לכוון שם. כשאדם יש לו חולה בתוך ביתו, הוא לא צריך להתאמץ לכוון ברפאינו, זה כל כך קריטי לו שזה מלבד יכוון. כמו אנחנו נכים כאלה שצריך להסביר לנו מה זה בית מקדש ולמה להתאבל אליו, כמו שאמרנו במשל הראשון, כמו אדם שהאימא שלו מתה אז הוא מתחיל לדון, מה צריך להבין מה זה אימא, מה חסרה לי אימא, איזה דברים אימא עושה בעולם שזה חסר. זה רק ילד שלא ראה את אימא שלו יכול להתאבל על זה. ואנחנו כאלה נכים שצריכים הסברים מה זה בית מקדש, מה הדרגה הרוחנית, מה הרגשות הרוחניות יש בעולם, ואת זה טיפה ננסה לבאר, לעשות לנו קצת חשק לרצות אותו. אז בואו נתחיל בהלך של הרב קשתיאל ועיניי פלא פלאות. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. בית המקדש זה, מה זה בית מקדש? זה הבית של הקודש. רחם אל ציון כי היא בית חיינו. בית של חיים, מה זה בית? בבית יש סלון ומטבח וחדר שינה וארונות ומכונת כביסה, יש המון המון דברים. לכל אחד יש את המקום שלו בבית. וכשלכל דבר נמצא במקום שלו, אז כל דבר יכול להתקיים בשלמותו, וכשאין בית, אז הכל מתבלגן, וכל כוח פוגע בכוחות האחרים. משל חשוב, שהזכרנו אלף פעמים, משל השמיכה הקצרה. אדם יש לו שמיכה קצרה בחורף, הוא שם אותה על הכתפיים, הרגליים בחוץ, שם על הרגליים, הכתפיים בחוץ. כל כוח, כשאין הרמוניה של הכוחות, אין איזון בין הכוחות, כמו השיר היום, אני צריך איזון, שאלתי, הייתי טוב ברדיו, אני פעם בנסיעת מימה שומע, בראש שמעתי כזה רעב, אני ראה לי מה זה שזה, כאילו זה לא של העולם שלנו, פתאום שומע שם, יהודי רציני כתב את זה, יש שם, לא יודע, מי שלא רק עשה את זה מהר, אני לא רוצה לקלוט את כל העסק, יש שם כמה דברים, אבל באמת, שמי שחי איתנו באותו כדור, יודע שזה מסובך. כשאין איזון בין הכוחות, כל כוח פוגע בכוחות האחרים בעולם. ומה זה בית מקדש? תארו לכם, נתאר את בית המקדש השנייה, חצר לא גדולה בכלל. כל בית המקדש יותר קטן פה מהמתחם של המדרשה. בלי הר הבית, אבל בית המקדש עצמו, ומפה עד המבנה ששם כזה, כל הסיפור. צד צפון שלו יושבים משקת הגזית, הסנהדרין, הרבנים הכי בונקרים בעולם, דנים בסוגיות הכי מסובכות של כל העולם. היהודי לא מצאו תשובה, זה מגיע אליהם. וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם, כי מציון עזב זרוע הדבר השם ירושלים. כלומר, משם יוצאים, אין מחלוקות בעם ישראל, שם מכריעים את כל הסוגיות הרוחניות של העולם. הרבנים הכי כבדים בעולם יושבים שם. 20 מטר דרומה, שוחטים קורבנות. קורבנות דם ומפשיטים אורות. 20 מטר דרומה, מזבח, עם ריח של אללה יש באוויר, כל בית המקדש ריח של בשר שרוף, לידו כהנים אוכלים. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. ברקע הלוויים מנגנים, מוזיקה, וליד עומד יהודי, הקורבן שלו זה קורבן חטאת, הוא בוכה, אשם, הוא מתוודה על הקורבן שלו, ליד זה קורבן תודה, מי שנולד לבן, היא מביאה הקורבן לבית המקדש. כל כוחות הנפש באותה חצר קטנה, בלי לצרור אחד את השני. תורה ותפילה וענייני כלל וענייני פרט, ושכל ורגש, והכל, ואוכל וריח ומוזיקה, כל הכוחות החיים בעוצמתם בתוך אותו מקום. זה כשיש לקודש בית. כל דבר מאורגן מסודר במקום שלו, ולא מאיים על הכוחות האחרים. הרב חרלאפ אומר, כל המחלות בגשמיות וברוחניות שיש בעולם, זה כי אנחנו לא יודעים איפה הנחלה שלנו, הגשמית והרוחנית. כי אנשים לא חיים בנחלה שלהם. לא חיים באקלים שהם צריכים לחיות. אז כל אחד ממילא מתערבב עם כל הכוחות האחרים. כלומר, אני שבט זבולון בכלל. הייתי אמור להיות סוחר. אבל איכשהו באתי לישיבה, אז עברו לי להיות, ללמוד תורה, להיות רב, אז הרסו לי את החיים ויצאתי רב בסוף. זה לא מה שמתאים לי. נקצין את זה טיפה. היה בית המקדש אדם, זה קצת מצחיק. אני לא זוכר איך קוראים לו. הגמרא משבחת אותו בן המש, הוא לא זוכר מה השם שלו. העבודה שלו כתוב שהוא היה אחראי לזלול את ה... שלא יישאר נותר במקדש. כתוב שכל החיים שלו לא היה נותר. קורבן יש לו זמן אכילה. הרבה קורבנות רק ליום ולילה שאחריו, עד עלות השחר צריך לסיים את הקורבן, ואם לא אכלו אותו, את כל העודפים. הגמרא מתארת שהוא היה זללן, משהו שאי אפשר לתאר אותו. זה היה עבודת הקודש של האיש הזה. הוא היה עבודת האכילה, זה היה עבודה שלו. וזה יהודי אחד היה אחראי למשרים בלבי כבשים למקדש, וזה היה עבודת הקודש שלו. כל אחד חי בנחלה שלו, חי במקום שלו, הוא לא מתערבב מהכוחות האחרים באומה, הוא יודע מה התפקיד שלו, הוא מוזיקאי ועבודת הקודש שלו זה עבודת המוזיקה, זה העבודה שלו בקודש. היום זה כבר לא הולך. דוסים יש רק שני תחביבים, רק לטייל ולנגן. למה? כי כל דבר שתרצה להשקיע בו, בכל דבר יהיה בעיות. כל כוח שאתה תרצה תרשמי לאומנות ולא יודע איפה, יהיה לך את הבעיות של תקשורת בזה, יהיה לך, כל מקום יהיו בעיות, מה עם הקשרות, מה עם הצניות, מה עם כל מיני השקפות לא טובות, כל כוח סותר אחד את השני. אתה רוצה להיות עמוק, אתה מאבד את זרימת החיים. אתה רוצה להיות, גם להישאר גם נורמלי וגם חברותי וגם צדיק, זה לא הולך ביחד. ככל שתהיה יותר צדיק, יהיה לך בעיות חברתיות יותר קשות בעולם. כלומר, העולם, עולמות הקודש קרו על הרסיסים. כל כוח עומד בפני עצמו. אין לנו ישיבה שדלת אחת של היישוב, שדלת אחת פונה אל עיר, עם ישראל, חילונים, קרב רחוקים, להשפיע. דלת אחת זה לאיזה גבעה נידחת עם רק עוד שתי משפחות. דלת אחת זה גליל, קצת צפת, מנותק מהעולם, קצת רוחניות. דלת אחת מדבר, דרום, ולא רק בגלל שזה רוחניות. אתה הולך על משהו, אתה משלם מחיר בכוחות האחרים, לא יעזור לאף אחד, זה לא הולך ביחד. אתה מנסה להיות רציני, עמוק, נכבה לך משהו בזיק החיים. אתה רוצה לזרום בחיים, אתה מאבד משהו וככה בכל הכוחות שיש בעולם. יש חנק בקודש. הקודש לא זורם עם החיים ביחד. כלומר, הרגע שבו שמת את הציוד צלילה, ושחרת הציוד, והרגנת את הכל, ובאת להיכנס למים באלת, ואתה נזכר, לא התפעלתי מנך. זה הרגע שאתה מרגיש שאלוקים מרוצה את החיים. כלומר, שהקודש בעיקרון התורה היא מחיית האדם, והיא בסוף לכל החול שיש משקפיים, כל שם בישיבת נספר במשקפיים, מה תגידו לי תורת חיים? בסוף יהיו הרבה סתירות שזה ילך טוב ביחד. ואדם צריך להתמודד מול הסניף ומול החברה ומול הבית. כלומר, אם יש לך בית פחות דוס ממך, אז יש לך את הבעיות מסוג אחד. אם יש לך בית דוס, הבעיות בני הרבנים, מניסיון אישי, זה בעיות מסוג אחר. כלומר, כל בחור ישיבה, הגיע לנו בחור עם הבארנק, שבועה, שהוא וחבר שלו נשבעו, סוף השמיד, אנחנו לא נהיה בנישים בחיים, לא ניתן לרבנים להרוס לנו את החיים. אנחנו עושים 3 שנים צבא של כולה, תזל כולה. ברגע אתה עושה לו התרת נדרים. וכאילו מרגיש שאתה מנסה להיות צדיק, אתה פחות בקטעים, וכל אחד מן עצמו, לא, אני דוס, צדיק, אבל אני גם פתוח, אבל אני גם... הקודש לא הולך עם החיים, תמיד הרגשה שזה יתקע לך כל מיני כוחות אחרים בנפש, זה יצמצם אותך. ומי שיהיה מאוד דוס, יהיה בדרך כלל צר אופקים, וחיים מנוונים. לא רוצה להקצין שישמע כאילו אני נגד, אבל תסתכל לי מינה ושמאלה ונראה את זה. זה כשלקודש אין בית. הנורמליות אני זוכר רגע אחד, אפילו פה שזה מקום דתי, היה לי פעם אחת רגע לא נעים. הייתי, אולי סיפרתי לכם את זה פעם. פעם בין השיעורים, אלה שיעור פה ושיעור בהוראה, הלכתי לחרסם משהו באוטו. באמצע, הרבייה איש אומר לי, אתם רוצים להביא משהו לבן שלי באלון מורה? כשהייתי באמצע לאכול, אני יוצא מהאוטו, מתחיל ללכת לכיוונו. הוא אומר לי, אני בא, אמרתי, ברור שאני הולך לקראתו. אני מגיע פה לסיבוב של הקרוון, אני אומר שנייה, עכשיו אני לא רואה את המקום שאכלתי בו, זה בעיה של שינוי מקום. כל עוד צריך לברך עוד פעם אחר כך. למרות שבמזונות יש ספק, אם זה טעון ברכה במקומו, כמו לחם, אז גם אתה יצאת מהמקום, אבל זה מחזיר אותך ברכה. אז אני הולך לי ככה ומתחיל ללכת באלכסון. כשאני רואה את האוטו, רואה את הרבייה, אני מסתכל עליי כזה, לא מבינו, אני בא, ואני כזה הולך, עשה לי כזה, אכלת שם. אבל חוץ ממנו פה, כולם מסתכלים עליי כמו הזוי. כלומר, היום להוציא פלאפון כזה, בחור באלון מורה, הגיע לצבא, הוציא כזה, שם פלאפון, מפקד לקח אותו הציד, אמר לו, יש לי אולי בעוד כלכליות בבית, יכולים לעזור לצבא, כאילו, אפילו הוא לא מבין מה הקטעים, אתה אפילו לא בקטעים, הוא לא מבין מה הקטעים, אתה נראה הזוי, אתה נראה. לשאול מישהו איך מגיעים לאיזה מקום היום בלי ווייז, אתה נשמע, הוא חושב שאתה לא יודע להקליד את זה או משהו, אתה אולי שגיאת כתיב, לפעמים שאמר לי, כאילו אולי אתה חושב שאני לא יודע איך לכתוב לווייז את הגדרה של הכתובת בדיוק, אבל זה ילך ויעצים, אתה רוצה להישאר נורמלי, לפעמים יש שיחות שלמות שאתה לא בענייני, הוא לא מדבר על מישהו בחברה, עם חברה של סדרות ושטויות שהוא לא בעניינים, אלא גם בחברה, בכל מיני מילים, שאתה קצת מנותק מהעולם או מחובר לעולם, כל חיבור, שמיכה קצרה, כל קבוצה שהתחברת עליה, במקביל התנתקת מדברים אחרים בקודש, נקודה, לא יעזור לאף אחד. ובחיים אני לא אחזור למה שאמרתי עכשיו. אני אומר את זה מהר. כל התחברות לדבר של חול, בדרך כלל תגרום לך דברים של קודש אחרים, שפחות תוכל להתחבר אליהם. העולם, כל כוח צורר לכוחות האחרים ומסובך מאוד להצליח לחבר את זה. נקודה ראשונה, לקודש אין בית. נקודה שנייה, לקודש אין חברה. תראו לכם איזה כיף זה שאתה קם בבוקר ואתה מרגיש שכל החברה רק תצטרף לשטף לשטף החברתי. כמו הרבה דברים שיש, לפעמים כן בעולם אנחנו מרגישים שהחברה מושכת לאיזה דבר. תראו לכם שהסטייל, הקטעים, האופנה, מה נחשב בעולם, זה הקודש. היום אפשר להרגיש את זה רק בשלושה יישובים דוסים בארץ. גם בהם, עד שהם מתחילים לגדול קצת, ואז תאמרת, יצטרכו להקים את היישוב ב' או את זה, יותר, עוד יותר, עוד יותר חד על שפיץ, עוד יותר. רק בישיבות, בראש שנה ויום כיפור, שאתה הרגשה כאילו כולם באותו קטע, כולם רוצים לרוץ אל הקודש. בדרך כלל תמיד, כן, אבל יש כל הזמן מלחמות, וכל פעם שאדם ירצה להצטדק, התסבוכים החברתיים שלו עם העולם יהיו יותר ויותר מסובכים. אין לקודש חברה, זה לא איזה סחף חברתי אל הטוב, אל החיוב, כמו שלוש במשל כולם עולים לבית המקדש. מי שמכיר קצת, נגיד מירון, מי שאוהבת את מירון, אז בלג בעומר אתה מרגיש כאילו כל העולם נוסע למירון, כאילו כל הארץ, כל האוטובוסים מלאים, כולם ברור לאיפה נוסעים. איזה סחף חברתי שרק תלך עם תקום בבוקר, כמו יש לי, לאשתי יש אח, נולד בבית אל, היה גדל בישיבה תיכונית בבית אל, ישיבה גבוהה בבית אל, התחתן גם בבית אל עכשיו, אתם יודעים, יש גם בית ברות בבית אל. נאמר, עקרונית, כל החיים טוב לו, טוב לו עם הבית, טוב לו עם המשפחה, טוב לו עם החברה, היה כזה בסניף, ואריאל, הדוסי, היה כזה קומונר, אוהב את הישיבה, לא צריך לנסוע מהבית, גם בני הרבנים צריכים לנסוע מהבית, כאילו, מה, ללמוד יד האבא. כאילו, גם אני, אבא שלי מיור אותי לבוקר, ובבוקר לתפילה של יום כיפור, ברור שאני בא לבית כנסת. אני לא אלך עם אבא שלי ביחד לתפילה. תן לאבא שלי ללכת, חד דקות דקות אחריו אני אלך. לא, בחיים לא אלך עם אבא שלי. כבר תמיד אני, בסדר, אני דוס, אבל אני כל הזמן, אתה לא מרגיש שאתה יכול להתחבר אל האווירה שמצליחה פשוט להשתף איתה. כל הזמן מלחמות בלי סוף. אין רוח גבית לקודש. זה לא משהו ציבורי, זה משהו פרטי רק יכול להיות הקודש. ולשנה במדרשת שבות רחל. לשנה אחת שגם בה הרבה, וכל אחת עובדת עם עצמה לפעמים, אני הולכת על זה, אני לא הולכת על זה, אני... היה אחד, סתם בדיוק אתמול דיברתי איתו, אז הוא לנגד עיניי, אני קצת משוויץ בסיפור הזה. בחור הגיע, שנה שלמה היה על הפתח. חצי בפתוח הישיבה, חצי מחוץ הישיבה. חצי הוא דוס, אבל הוא זה. חצי כן, אבל לא מסכים עם כל הדברים. הרבנים מגזימים בזה. חצי כל הזמן עומד ועם פוזה... לפני חודשיים, בנם... נפרד מחברה שלו, זה היה השלב הראשון הטוב, ואמר, חלס, אני הולך על זה. ואפשר לראות בן אדם תוך חודשיים, שאתה לא יכול להשוות בינו לפני חודשיים לבינו עכשיו. והוא מסתער, הולך על זה, אומר, די, עולם שטויות, הכל שקר, הכל פוז, אני הולך על זה. איזה כיף לראות את זה, זה יכול להיות רק במעבדות מאוד מיוחדות בארץ. וגם שם הרבים מנסים ולא עלתה בידם. אולי עלתה בידם לתקופה מאוד קצרה. מעניין אלה שלדעו פה השנה, אם כבר תוך שלושה שבועות הספיקו כבר לפרק חלק מזה, אני מאמין שכן. חלק מהדברים, אתה אומר, בסדר, זה, זה בועה כזאת, במדרשה, שם זה תקופה בחיים כזאת, זה לא אפשר לחיות ככה. אי אפשר עם אידיאולוגיות לקנות במכולת. יש, לא כל דבר הוא, אפשר להראות אותו לתוך העולם. והקודש אין לו בית ואין לו חברה. מהרה תצמיח, זה נחוץ לנו לעכשיו. כל התזבורים שלי עכשיו עם עצמי, למה אני לא מצליח לעשות מה שאני רוצה? למה אני לא מצליח לחיות כמו שאני רוצה? זה כי לקודש, אנחנו לא מצליחים לסדר את הכוחות, אין לו בית. מה בית המקדש שיבנה, כמו שהרב קוק אומר, בית המקדש שצריך להיבנות בכל יום בתוך כל יחיד. שלכל אחד בלב בית מקדש, גם בטח בירושלים יהיה בסוף בית מקדש. אבל איך בונים אותו בלב? קודם כל, לבנות. בתוכנו לקודש מקום נוח וטוב, שמסדר עם כוחות הנפש, לא להרגיש כל הזמן את הסתירות. להגיד שלגמרי אפשר לעשות את זה, בין דקדוק במצוות לחברתיות, נגיד זה ככה, באתי עכשיו משיעור במעלה לבונה. עכשיו זה יום עיון נושא המקדש. השיעור נקבע ל-10, מתי הוא התחיל? אמרתי להם, תשמעו, השיעור נקבע ל-9, לא, 9 עבור. אמרתי להם, תשמעו, ב-10:30 נתחיל שיעור בשבות רחל. אז אתם מבינים את מקום חסידי, לא? כנראה לא התחיל בזמן. עכשיו, כלומר, למה הוא לא התחיל בזמן? כי צודקים ואנחנו זוברים מה זה, עובדים פה על העיקר להתחיל, כי כתוב, כי החוק אומר ככה. זה שיעור, צריך שיהיה יותר, אפשר להתחיל בכל פורום, להתחיל ו... לא, זה שאנשים יקבלו, בסדר, זה האוכל עוד לא נגמר. כלומר, תמיד החסיד הוא לא יודע כתב במצוות, לא יעזור לו. כי הוא אומר, העיקר זה נשמע את התורה, זה הכלל, זה לא הפרטים הקטנים. ותמיד המדקדק במצוות, בדרך כלל הוא ייבלה שם בתוך הפרטים, ולפעמים קצת יאבד את הכלל ואת הגודל ואת... כל מה שאתה מתרכז בו, אתה תמשוך את השמיכה מכוח אחר. וגם 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 חרבונה, רק יחידים מצליחים להיות גם חכמים גדולים. רב שלמה זלמן אוירבך גם עמוק מאוד בתורה, וגם רגיש עד בלי די לכל ילד, וגם מתפלל בהשתפקות. הרוב הם לא ככה. ודיברנו את זה מלא פעמים השנה, אני חושב. הרב רונה, אני מולי ידעתי, מה הוא היה? הוא היה דוקטור, כנראה. אולי הוא היה חגע בסנוקר, הוא היה הולך להצגות בבימה. הוא שרציני, הוא כבד, מה נעשה? כלומר, אדם רציני, כל מי שמכירה, מי ששמע רבנים כאלה של תלמידי הרב צבי יהודה, אשר בחר בנו מכל עמים. אתם יודעים, שעולים לתורה כזה ומסע אומה על כתפיהם. אנשים רציניים, אנשים שהעולם הוא רציני, הוא לא איך שזורם כל דבר. השכל צריך להוביל את החיים. צריך להיזהר מכל דבר, לדקדק אותו, לדקדק במילים. זה פוגע בזרימה. הרב טאו אמר לעצמו פעם, יש לי בעיה עם זרימת הזרמה הנפשית שלי, הוא אמר. ככל השכל מוסיף בעניין, הרגש מוסיף חורבן. זה לא הולך ביחד. להצליח לחבר, לתפור את הקרעים בקודש, זה מסובך מאוד. הרגשה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מה זה בין המצרים? הקודש נמצא במצר. כל עוד יגידו שלהיות דוס, זה לא מחובר לחיים, זה מסובך, זה לא מתיישב בתוך החיים, זה סימן שהקודש עדיין במיצה, הוא לא מצליח הוא יוכל להיות רק בתוך מקומות מאוד מסוימים, מאוד קטנים. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע מאות של הלכה בלבד. אלוקים עזב את העולם ונכנס לתוך בתי המדרשות, ולצאת לרשות הרבים הוא לא מצליח. גם יישוב שיש בו 1,000 אנשים שרוצים קודש, כלומר, תמיד אני שואל, בעיקר בנים אני שואל אותם, ביישוב שלכם, כמה בחורי ישיבה יש? אומרים לי, לא יודע, 40 בחורי ישיבות ומכינות ביחד. אמרתי, אני בא לך שבת, יש לך מה להציע לי בשבת? יש איזה משהו, איזה שיעור, איזה עונג שבת, משהו חזק? אין. ואם כל אחד רוצה, לבד הוא רוצה, אבל לעשות שזה יהיה אווירה רשות הרבים, זה מסובך מאוד. שהרחוב יהיה תומך קודש, זה מסובך מאוד. בטח כלל, תמיד הרחוב, גם הרחוב הכי דוסי, הוא תמיד... אנחנו בעד, אנחנו רוצים, אבל לא, אתה לא מרגיש שיש בו איזה סחף אל הקודש. תמיד ברחוב יהיה לך דברים שהם נגד הקודש. ותשעה באב, הורידים את הפרוכת מארון קודש. בטור כתוב מנהג, אפילו שמו אפר על הארון, על הספר תורה. כמו, מוצאים את הספר תורה, זה כמו מסע הלוויה של התורה. התורה קרועה לגזרים. התורה לא מצליחה לצאת אל העולם. אפשר להוציא כל מיני כוחות. כל כוח לבד, וכל כוח שתתרכז בו תפגע אוטומטית בכוחות אחרים מהצד. עכשיו אתה מקפיד על כשרות, אומר לה תודה רבה, אלפת בן אדם, תדעו ראית משפט המעצבן הזה, שכאילו עשית זה משהו טוב, אומר לך תראה, אבל בצד השני אתה רק זכת. זה המשפט שאתה מרגיש, לא רוצה זה להיות דתי, ניסיתי לשמח יהודי, ציירתי יהודי כמו שנאמר, ניסיתי לשמח מישהו, אז מה, לשמח את השם, ונקדחתי במשהו ומישהו נעלב אחר כך מהצד שלא השתית מהכלים שלו כי הם לא טבולים, אז העלבת בן אדם בסוף. אז, ואם זרמת עם המציאות הזה, והחילוני בצבא עשה בשבילך הכל, עשו על האש של הפלוגה, הוא הלך קנה לבני ברק, הלך לחנות בבני ברק, קנה הכי כשרות טובה, הכי הביאה כל חד פעמי, אתה אומר לו אבל סכין, חתכת בבצל עם סכין, זה הלך כל העסק. וואי ניסיתי, רציתי, כאילו למה אתה ככה? מקומו של סתירות שלא תוכל, לא תוכל להחות אותן. כלומר שכל הבעיות שיש לנו ביחסים, הקודש, הקודש לא חי במציאות. כתוב ביטלו את יצר עבודה זרה, ובאותו זמן התבטל גם יצר הנבואה. היצר האלוקי, אנחנו קשה לנו לתאר את זה שפעם היה יצר לרוחניות, היצר החזק בעולם, כמו אומר. היית חייב איזה פסלון קטן, עולה בזיל עבודת השם, היית חייב קשר אלוקי, אדם לא יכול להיות אדם חומרי, פשוט לכולם שהעולם הגשמי זה לא העולם. זה משהו, אבל ברור שיש מעבר, ברור שיש גם צדים רוחניים בעולם. אדם הרגיש נגדך כל תאוותי, דוד המלך מדבר על תאוות רוחניות. דוד המלך על כמיה, על צמה, על... אצלנו שמנסים כזה להגיד, מנסים לרצות, מנסים להשתכנע שזה נכון וזה טוב לנו וחשוב, הרבנים אומרים שזה חשוב לחיים, אה? זה לא מורגש אצלנו. לכן גם באותה ספר תורה מורידים את ה... גם ארון קודש הוא... התורה לא מצליחה לבוא לידי ביטוי כל עוד בעולם, הרגשה שהקודש סותר את, את החיים, ו... עוצמות הקודש נעלמו מהעולם. כתוב בספרים ששבתות בין המצרים זה השבתות הכי גבוהות. יש 21 יום שלושת השבועות, כנגד 21 חגים ביהדות. 7 ימים פסח, 8, ביחד זה 21. וכתוב שזה הימים השורשים של כל החגים שלנו. ושלושת השבתות האלה זה כמו נגד שלושת הרגלים. מה תפקיד השבת בעולם? שבת זה כמו ביקור בבית המקדש. אני לא יודע מה זה בית המקדש. איך אני יודע מה זה? בוא תבקר שם פעם אחת. שבת, מי שתראה כל התפילות, כל הפיוטים לחד דודי או כל הזמירות שבת, תמיד הם יהיו חצי על בית המקדש, חצי על השבת. אם לחד דודי צובר פתאום לבידש מלך עיר מלוכה לבית המקדש, חדש מקדשנו זוכרה נחרבת ובחמו שאין נותן לה נעצבת, ושבת יושבת וזה מושפר. כל הזמן הפיוטים חצי על בית המקדש, חצי על שבת. שבת זה בית המקדש בזמן, מקום שבת שלום, שיש שלום בין כל הכוחות. אתה אוהב מאוד גלידת, גלידה בטעם פיסטוק, אז אם אתה אדם שמדקדק במצוות, אתה נוסע לתל אביב לקנות לך גלידה כזאת, בדיוק כמו שאתה אוהב, שתנענב את השבת. גם לישון קצת, גם להתפלל קצת. כל השבוע אנחנו משתדלים להתפלל קצת, אבל תפילה לרבה פעמים, צריך חסידים מראש הולכים על זה, שגם כל מתפללים זריז, שבת זה הזמן שיש מקום קצת ללב היהודי, קצת שירי שבת, קצת קודש, קצת חול. קצת אוכל, קצת שינה, הכל בתוך המצווה. שינה בשבת אנו, עונג שבת, התורה, תפילה. כל מי שהייתה, לא יודע איך זה אצל בנות, מי שעשתה פעם שבת חברות, של חברות דוסיות, שהרגשה הכי כיפית בעולם לסיים שבת, שיש הרגשה, אנחנו יודעים לעשות את השבת. מה היה שבת? היה גם קצת צחוקים, היה גם כמה דיבורים טובים ככה, דיונים באמת חזקים, כמה דבר תורה לא מאולץ כזה ששנו לא נעים, הוא התחיל לדבר תורה, זה היה שקט, לא נעים, אלא משהו באמת שהיה טוב במציאות. גם היה שירים, גם היה התלהבות, גם שמחנו ביחד, גם היה כיף וגם היה אוכל טוב, גם אצל בנות, לא יודע, הבגדים שלי יצאו טוב וגם הכל יצא טוב, הרגשה שהכל הלך טוב ביחד, כאילו אתר דיווי יחדון רוחין ונפשין ביחד. בית המקדש המקום היחיד שבו גם הרוח שמחה וגם הנפש, גם הנפש הבהמית הרוצה למטה והרוח האלוקית העולה למעלה, שתיהן שמחות ביחד. בעלים אוכלים וכהנים, וכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. גם הרוח, בדרך כלל כשהרוח שמחה הגוף לא שמח, וכשהגוף שמח אז הרוח לא שמחה. הגוף והנשמה לא הולכים ביחד. יש מקומות של חיבור כאלה שיש שלום בין כל הכוחות. כשהיה בית המקדש, זה היה בית המקדש, זה מקום כמו שבת מתמיד כזה, וכל האומה היא ככה, שכל כוח נוח לו עם עצמו, לא מתערבב מכוחות אחרים. כל אחד יודע, איש על מחנה ואיש על דגלו בנחלה שלו. שלום בין כל הכוחות באומה. אתה עובד בשדה, זה עבודת הקודש שלך. בשדה הזה אתה מחזיק את הכהנים, את הלווים, את אבי חלה. אתה הופך אופן חלות בבית לשבת, מביא חלה. מה זה חלה? לא בצק. אתה מכין חלה אחת, אחת החלות, אתה מביא אותה לכהן. מכין לו חלה לכהן. וואו, אוכל אותה. אתה מרגיש שאתה מחזיק את אנשי הקודש, אתה מחיה אותם. התרומות, המעשרות, בכל תחומי החיים, הרבה מהם אין לנו אותם היום. אנחנו גם לא חקלאים, אנחנו לא מרגישים את זה גם בתרומות ומעשרות, ונמצאות להיות בארץ, בראשית הגז, והבכור שנולד לך, בביקורים, המון המון דברים. הכל זה סביב הקודש, הכל זה מגיע, זה הולך אל הקודש. וממילא החיים של האדם מרוכזים סביב הקודש, האומה היא סביב הקודש, גם היחיד וגם האומה, ברור לכולם שהיום אנחנו, משהו מזה שאנחנו מכוונים בתפילה לירושלים. זה מזכיר לנו משהו מזה שכולם, אצלנו זה משהו טכני, רק לאיפה ירושלים לחשוב הפנים שבלב היו לירושלים. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שלי בירושלים. אבא שלי תמיד מסביר, אף פעם, זה לא נאמר על הרגלים, שאף אחד לא יתלונן על הצפות בירושלים. אלא מעולם אדם לא אמר, צר לי המקום, אף פעם אדם לא יתלונן. למה? שעלים בירושלים. בסדר, עוד חודש עולים לרגל לסוכות, ומתחילים להתארגן לסוכות. לפני חודש חזרנו מבית המקדש מפסח. כל החיים הם על הצד, הם על הדרך. כל החיים, כל הצרות שיש בחיים, בית המקדש נקרא רחב, העיר רחבה מאוד, התורה רחבה עם עניין, ארץ חמת תורה רחבה, מציאות הרוחים מציאות רחבה, היא לא מציאות צרה. היום הרגשה שהקודש הוא צר. ככל שיותר צדיק, החיים שלך יותר מלאים מצרים, אתה יותר סגור אל העולם, החיים שלך פחות בעוצמות, יותר צרים ומצומצמים. וכשהקודש בגדלותו, אתה מרגיש שזה מה שמחיה לך את החיים שלך. ומאז זה נחה בית המקדש, כתוב, נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. הקודש לא מצליח לחיות בעולם, אלוקים לא מתגלה כבר בצורה חזקה. בית מקדש, כמו מעמד הר סיני מתמיד, אומר הרמב"ן, עם עשן כל הזמן, עם 10 ניסים מתמידים כל הזמן. מקום שאתה כל הזמן כמו הר סיני מציון יוצא תורה, אתה יכול לבוא, שיש לך איזה ספק באמונה, ספק במרכזיות הקודש, ואתה רואה את זה לנגד עיניך. 3 ימים בשנה כל אדם, חוץ מהעלייה לרגל, יש לו את כל הדברים השנתיים, חטאות. אפילו כתוב שבדרך לירושלים היה, בכניסה לירושלים היה בית משפט שדה כזה. אם יש מישהו בינם לחבר או לא שייך ברגלים, צריך להיות חברים כולם. שזה פירוט באומה, מסדרים אותו בירושלים. כל דבר זה בירושלים, כל החיים שלך מסביב. שבתות בין המצרים זה בשביל שנדע מה להתאבל, כתוב ששבת חזון, חזון לישון לחזות. אפשר לראות את בית המקדש, כלומר, האוהב ישראל כותב שזה השבת הכי גדולה בשנה. ששבת חזון לפני, שתבין מה זה, מה זה, מה זה בית המקדש, על מה מתאבלים, מה רוצים, אומרים לך משהו מזה זה שבת. שהכל בטוב, בכיף כזה. ולא עם הרגשה כל הזמן של קרעים. ונזרוק כמה אולי כיוונים של מחשבות על מה עושים בתשעה באב. הרבה סיבות גרמו לחורבן. כתוב בגמרא המון עניינים. כתוב מצד אחד על שנאת חינם, בית שני ו3 עבירות בית ראשון. כתוב גם על מה עבדה הארץ על עוזבה מתורתי. כתוב גם שבכלל כל החורבן זה בגלל חטא המרגלים, בחייה של חינם של חטא המרגלים, אחרי אחר כך בחייה לדורות. וכמו יש כמה וכמה סיבות נאמרו בגמרא וגם בתנ"ך עצמו. עיקר הצום זה לא סתם להתבאס, אלא לחשוב מה יש לנו לעשות עם זה. מה יש לי לעשות עם אחד מהדברים לפחות שיותר נוגעים אליי, מעניינים אותי, או שבא לי ללכת עליהם להתקדם בו, לתקן משהו אחד מה... דיברנו משהו גדול, לחבר בין כל החלקים בנפש, לבנות בתוכי מקדש, זה סיפור. הנושא, ללא ספק המרכזי שמדובר עליו זה שנאת חינם. ההרגשה הנוראית שכאילו 2000 שנה עברו ולא למדנו שום דבר. כלומר, 2000 שנה כבר יש שיעורים בעם ישראל לשנאת חינם. כל קהילה בתשעה באב יש איזה שיעור אחד על שנאת חינם, על מחלוקות, ועדיין נראה כאילו העסק רק הולך ומתקדם. ועד רבה, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. כלומר, ככל שאתה יותר דוס לפעמים, עוד יותר סתירות ועוד יותר סתירות. והאמת שכל הסיבות שאמרנו זה אותה סיבה. כלומר, שנאת חינם, הפירוט בתוך המסע, בתוך הכוחות, זה פירוט בתוך התורה, זה פירוט, זה שנאת הארץ, חלקים בארץ ישראל, הכל זה בעצם אותו שהקודש מפורד לרסיסים, לא מצליחים לאחר אותו ביחד. הרבה פעמים אפילו תיקון של דבר אחד פוגע בדברים האחרים. להגיד למה אנחנו מתנחלים לא אוהבים את עם ישראל, מתי אנחנו לא אוהבים, לעומת זה שאנחנו לא אוהבים, או את השמאלנים שפוגעים בארץ ישראל, או נגיד, נגיד חרדים שלא מספיק מהחשים שאכפת להם. כלומר, בגלל שאתה רוצה לתקן את חטא המרגלים, את חטא החורבן, לכן אתה נופל בחטא שבחטא אחר. יש הסבר חזק מאוד של האדמו"ר מקוברין, הוא כותב, משה רבנו רואה את העגל ושובר את הלוחות. למה הוא שובר את הלוחות? הוא אומר, עם ישראל עשה עגל, עכשיו צריך להרוג אותם על זה. למה צריך להרוג אותם? איפה כתוב לנסות לעשות עגל? לא לעשות פסל?
בתורה.
בלוחות. כלומר, בגלל הלוחות, אתה צריך להרוג את עם ישראל. מי צריך תורה כזאת? לא רוצה תורה כזאת. בגלל שאתה דוס, אז אתה פחות אוהב את עם ישראל. מי צריך תורה כזאת? אז הוא שובר אותה. כלומר, הרי פעמים כוח אחד, בגלל התורה, אתה שונא ישראל, אתה עושה פירוד. או בגלל אהבת ישראל, מה שיותר מצוי אצלנו, בגלל אהבת ישראל, החוסר רצון לריב ול... אז רוצים לזרוע עם כולם, אז הרי פעמים נעגל פינות בתורה. כלומר, הרגשה שאפילו כשאתה בא לתקן, כל כוח של תיקון יפגע בכוח אחר של... והאם בני סמכה כותב דבר מאוד חזק. הוא אומר, זה נכון, יש לנו הרבה בעיות, אבל בית שני, אנחנו קודם כל צריכים לתקן אותו. אחר כך נזכרו להחזור גם לדרגת בית ראשון. העולם הלך וירד בית ראשון, בית שני כבר אין ארון, כבר אין נבואה. אנחנו חוזרים ומתקנים אחורה. כלומר, מה התיקון המרכזי? כותב את זה חריף מאוד, כל מאמר רביעי בספר ים ואני שמחה, הוא כותב, לא צריך לחזור בתשובה. נחזור לארץ, רשעים, העיקר שנהיה ביחד. נתקן את בית שני. נהיה פה בארץ ביחד, נבנה בית שני. אחר כך גם נהיה צדיקי, ואולי נתקן את העבירות החמורות ונחזור לבית ראשון. הוא כותב את זה מאוד מאוד חריף. שהדבר הראשון שיש, קודם כל שנתכווץ שנהיה באחדות ביחד. אצל אחיו המלך עובדי עבודה זרה, אבל באחדות הם ניצחו בקרבות. אבל התיקון הראשון במעלה הוא תיקון האחדות. צריך לתקן גם את היחס אל הקודש, יש הרבה דברים צריך לתקן. אבל ודאי שהתיקון הראשון הוא האחדות. יש בתורה, לא כתוב לנו מתי אנשים מתו בתורה. רק אדם אחד כתוב בתורה באיזה יום הוא מת, באיזה תאריך. מי זה?
אהרון
הכהן. מתי?
ראש חודש
אב. ויבכו אותו 30 יום כבית ישראל. הבכייה של חודש אב מתי התחילה? כשמת אהרון הכהן. אהרון הכהן מה הוא? אוהב שלום, רודף שלום. כשמת אהרון הכהן, ממילא, זה השורש של החורבן. היחיד בתורה, דבר מאוד מעניין, שקראנו מתי הוא מת, בפרשת חוקת, לפני חודש, קראנו שאהרון מת. שם לא כתוב את התאריך. מתי היה כתוב את התאריך? השבת, תמיד היא בין המצרים, במתות מסה, שבת שהיא תמיד לפני ראש חודש אב, תמיד ליד ראש חודש אב. שם כתוב באחד לחודש החמישי. תמיד הקריאה בתורה רק בפרשת מסה, שם כתוב. תדע, עכשיו מת אהרון הכהן בחודש אב. זה הסיבה זה הסיבה של החורבן. בשביל לתת לנו את הכיוון המרכזי. כמו שהאדמו"ר מגור אומר שצריך בימים האלה להתאמץ. וזה לשון יפה. יש ליגע עצמו בימים הללו לפתור שנאת חינם. וזה מה שאינו ראה באחרים. אפילו אם אין לו עין טובה על כל אחד, זהו שנאת חינם. בתור הסגרנו פעם, מה זה שנאת חינם? מה זה חינם? הפשט, חינם כמו בחינם, כמו בלי כסף, כמו סתם. כלומר, אני שונא אותו בלי איזה סיבה, בלי איזה תמורה לשנאה. אבל...
כמו שיש
על חן. יפה. ודאי שהחן הוא יותר טוב להבין אותו. למה? מה זה אהבת חינם? אין דבר כזה אהבת חינם. למה שאני אוהב אותו? מה זה שנאת חינם? אני לא, אף אחד לא שונא שנאת חינם. אני שונא אותו. אתם אומרים, מה, שנאת חינם אל עם ישראל. זה שנאת חינם? זה לא חינם. ככה, כי הם מעצבנים, השמאלנים מעצבנים. אני סתם שונא אותם? אני שונא אותם, כי יש לי סיבה, אף אחד לא שונא סתם. שנאת חינם זה אומר שלא מצאת את החן שלהם. אתה לא חייב להסכים איתם, אבל יש בהם חן. בכל יהודי, יש איזו נקודת אמת בדבר הזה. כמו אי אפשר להגיד, טוב, אני אוהב כל יהודי. אם לא תעמיק למצוא את הנקודה הטובה האמיתית שיש בו, לא תוכל לאהוב אותו. כמו שהוא אומר, אם אין לך עין טובה עליו, אתה לא מוצא את החן שיש בו, לא תוכל לאהוב אותו.
לא תמיד אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש לנו זמן למצוא את החן של הבן אדם. כי הוא לרוב אנחנו כבר
עושים
אותו
לפני
שאנחנו...
כלומר, ודאי ש... כלומר, אבל הפתרון לזה יהיה... צודק שאלפים שנאת חינם גם ממש, בלי סיבה. סתם הפרצוף שלו לא בא לי בטוב, כאילו. סתם הוא נראה לי מוזר.
לא, בסיטואציות כאילו מסוימות עם אנשים, לא יודעת. שפשוט אין... אתה באמצע, נגיד, ויכוח או משהו כזה, תוך כדי הוויכוח אתה מתחיל לפתח אליו איזו שנאה, אבל אין לך זמן כאילו באמת עכשיו למצוא את הנקודה הטוב שלו. אם אתה באמת מסתער על איזה משהו בוער בך, אתה יודעת עכשיו, בוא נחפש את הנקודה הטובה.
האמת שבעיקר, אפשר לעשות את זה בעיקר, נראה לי, או עם אנשים פרטיים שאתה הרבה זמן לידם, או עם תהליכים באומה. כלומר, עם זרמים חזקים. לא אם זה איש אחד מה... אלא לראות זה לבעם ישראל, שאני לא מסכים איתו, אבל, יש בו איזה נקודת אמת, והרב קוק הרבה דיבר על זה, כל מיני שלושה כוחות מתאבקים במחננו. כל כוח צריך למצוא את הכיוון שלו, יש לו איזה אמת גדולה לתת לנו. יש אחד הפיוטים הקשים, אחד הקינות הקשות, וגם לאשכנזים, גם לספרדים, זה על בן ובת רבי ישמעאל. זה גמרא, אתם זוכרים את הסיפור הזה שרבי ישמעאל כהן גדול, היה לו בן ובת שנפלו בשבי, היא נפלה בשבי, נמכרה לאיזה אדון אחד, הוא לאיזה אדון אחד, ואז אמרו בואו נחתן אותם, העבד והשפחה. עכשיו הוא אומר, מה, אני בן של אהרון הכהן, איך לארון הכהן, אני צריך להתחתן עם שפחה, והיא אומרת, אני בת של אהרון הכהן, להתחתן עם איזה עבד. בא עיר הבוקר, ראו בכלל שהם אח ואחות, התחבקו ובכו ויצא נשמתם. סיפור נחמד, עצוב קצת, אבל למה זה פיוט כזה אצל אשכנזים, כתוב משהו על זאת אבכה והילל תמיד, הבן ובת רבי ישמעאל? אמר רב אליושיב זצ"ל, אמר, זה לא סתם סיפור. אז בגמרא זה מופיע אחרי קמצא ובר קמצא, כמו אחד הסיפורים החזקים של החורבן. זה מה שקרה בחורבן, כשהפסקנו להיות ביחד. זה התחיל עם שנאת חינם איתנו, אבל כל יהודי אומר, מגיע תימני מתימן לארץ, הוא רואה את האשכנזים האלה, יהודים אלה בכלל. מנהגים שם, זה יהדות. מגיע חסיד מפולין, את הספרדים, אלה יהודים אלה. כל אחד מרגיש, אני יהדות, אני בן של אהרון הכהן, אבל אני צריך להתחתן, אני צריך להיות עם האלה. פתאום יאיר אור הגאולה, אור השחר, ונראה שכולנו אנשים, באיש אחד אנחנו. פתאום נראה איך כל הדברים שנראים לנו, כאילו כל אחד הוא, יש לו דברים רעים שאנחנו נגד, פתאום נראה שכולנו רוצים אותו דבר. אמרתי את זה פעם למישהו, אומר לי, מה ככה רב אליושיב אמר? לא מתאים לו. אמרתי לו, אתה רואה, התקיים לך בדיוק הדבר הזה. מה, לרב אליושיב גם היה חשוב, האחדות, עם ישראל, והאמין בכל כוח שיש לו. זה בדיוק מה שקרה לנו, תתקשם בנו, שכל אחד בטוח שהוא האמת אצלו, הוא, אנחנו, חשוב לנו עם ישראל וארץ ישראל, תורת ישראל, והם חשוב להם רק זה, והם לא מספיק רק. זה בדיוק מה שמתקיים בנו, שפעם הגרזן, רזר הנחמיה גולדברג, הוא אמר, הוא היה בבית דין הגדול, הוא אמר פעם, כתוב בגמרא שסנהדרין היו צריכים לדעת 70 לשון, שלשמוע את העדים, להבין אותם, לא צריך לתרגם, כשמתרגמים לך אתה לא שומע את זה נקי, את העדות. הוא אומר, כל אחד בסנהדרין ידע 70 לשון. הוא אומר, היום אנחנו מדברים בעברית, כולנו באותה שפה, ולא מצליחים לשמוע אחד את השני. כלומר, כולנו מדברים אותו דבר, ולא מצליחים ל... וכמו שהפוק אומר, נחרבנו בגלל שנאת חינם, נשוב וניבנה על ידי אהבת חינם. וזה מנחה מסובכת מאוד. אהרון הכהן, כתוב שאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות מכוון לתורה, אבות דרבי נתן כותב, יפה מאוד, דברי הרב צבי יהודה, אוהב את הבריות ומתוך כך מכוון לתורה, אבות דרבי נתן כותב ככה, איך אהרון הכהן היה מכוון לתורה? הוא היה רואה אדם חוטא, הוא היה נהיה חבר שלו. אדם היה אומר, אלא, אהרון הכהן חבר שלי, אם הוא היה יודע מה עשיתי אתמול, הוא היה מדבר איתי בחיים. אוטומטית הוא תיקן את מעשה, הוא אמר, אני מחבר של אהרון הכהן, זה לא שייך. הוא היה מחובר אל הקודש, ממילא זה קידם אותו. הזכרנו פעם בטוח את החושן, כתוב ברב צדוק פסקה מופלאה, שאיך האותיות של החושן בלטו. אדם שאל איזה שאלה, וזה בלט לו התשובות באותיות. הוא אומר, איך זה בלט? אני אשים חושן, יתחיל לבלוט לי האותיות? הוא אומר, לא. הוא אומר לאהרון הכהן היה בליטה בלב אל כל יהודי, הלב שלו יצא אל כל יהודי, ממילא גם בלט לו האותיות. כמו פסיכולוג שלא אוהב אותך לא יכול לעזור לך. כלומר, אם הוא אוהב אותך, ממילא גם ידעת לך איזה עצה טובה לתת לך. ואהרון הכהן, כל העבודה שלו, החודש הזה הוא חודש להיות מתלמידיו של אהרון הכהן. שאהרון הכהן היה מוכן לא להחריב את התורה כמו משה, לעשות עגל דומה לזה בשביל קל לשמור על עם ישראל. מוטב שאני אקח את העגל על עצמי ולא על עם ישראל. אנחנו יודעים שהכהנים עד היום מברכים אותנו. וכתוב בזוהר סיפור נורא, שפעם כהן נשא את כפיו ומת כי הוא לא אהב מישהו בקהל. כתוב שכהן ששונא מישהו בקהל, אסור, או שמישהו בקהל שונא אותו, אסור לו לעלות לדוכן לברך. מה? אם הוא יודע. או שפתאום הוא ימות, לא יודע. עכשיו הפשט הוא זה היה מריבה רצינית. וככה, הלכה למעשה נפסק. שכהן שלא מקובע על הקהל, מישהו שונא אותו, אז לא. ומברכים את עם ישראל באהבה. הם צריכים לאהוב אותם ולברך את עם ישראל באהבה בינם לחברו. זה הפתיחה לחודש הזה, חודש לארון הכהן. שאז בכינו וניסינו לתקן את העניין של ארון הכהן. יש רבנו בחי חזק מאוד, היה פרשת שבוע קראנו על רוצחים ושגגה שהם יושבים בעיר מקלט אדמות הכהן הגדול. מה הקשר לכהן הגדול? יש כל מיני הסברים. למה כשהכהן הגדול מת, אז כל הרוצחים ושגגה משתחררים. אז רבנו בחי אומר דבר מאוד חזק. גואל אדם, הוא מת להתנקם ברוצח, שרצח את אח שלו. אז אומרים, אתה רוצח, תשאר בעיר מקלט, שם אתה מוגן. איפה הוא ייפגש פעם ראשונה? אני מודיע מראש שלי זה לא מפריע ילדים. כמה שיותר יותר טוב, הנציב היה גר בישיבה בוולוז'ין, קומה אחת מעל, ושם למדו כל הזמן, גם בלילה בישיבה, היה משמרות כאלה. אמרו לו, לא מפריע לך הרעש? הוא אומר, הפוך, כמו בעל תחנת קמח. כל עוד זה, הוא שומע שזה עובד, הוא רגוע. הוא שומע שזה עצר, הוא אומר, משהו מתקע שם, יש בעיות. הוא אומר, כל עוד שומע שלומדים, אני ישן טוב. מפסיקים ללמוד כאן, אני מתעורר, ככה אמר. אז זה מרעיש לי. אז בדיוק התחילו לבנות מתחת הבית שלנו. בנו איזו שכונה עכשיו. אז קשרו לפני לתושבים, שלהתנצל, שהולך להיות רעש, ואבק, חתי לו את זה, אתה נורמלי אתה? זה מסמך אותנו הרעש הזה, מה זה רעש שזה? אז הרוצח, תראו לכם, הוא ייפגש פעם ראשונה, הרוצח בשביל גיא ייפגוש פעם ראשונה את גואל אדם איפה? בהלוויה של אהרון הכהן. הוא אומר, אהרון הכהן איש השלום והאהבה הכי גדול בעולם, שכל הזמן משתין שלום אדם לחברו וניסה להבין בשמיים, האיש הכי אוהב בעולם. בהלוויה שלו גואל אדם יכניס סכין ללב של הרוצח בשביל זה? הוא אומר, האבל הלאומי הוא כל כך כבד שימי לכל הדברים הפרטיים נעלמים שם בדרך. אחרי שהם יפגוש אותו בהלוויה, הוא יתחבק איתו. זהו, אנחנו יודעים שהם יהיו... כל הנקמנות יצא מהעולם. כלומר, בהלוויה של רב אריה לוין, נראה לכם שמישהו דחף? אולי, אבל הוא כזה טמבל, האיש הזה. בהלוויה של רב אריה לוין, אתה דוחף, אתה נורמלי. כמו יש זמנים כאלה, שמפגשים כאלה עם דמויות כמו אהרון הכהן, שלבד הם מוציאות את השנאת חינם מתוך הלב. וכתוב בספורנו שכל הארון והנותחה את הנרות, שכל המנורה אל הנר האמצעי, כל הנרות במנורה, הכל אל הנר השביעי האמצעי, מקשה תעשה המנורה, הארון הכהן, כל העבודה שלו, עבודת האחדות של בינינו בין הקדוש ברוך הוא ובין בתוך האומה. ויש הרבה תיקונים, יש תיקונים של אהבת הארץ ושל אהבת השם ושל אהבת התורה, אבל ודאי שהתיקון המרכזי שעדיין מרקד בינינו זה לסגינת חינם, והלוואי שנזכה משהו לתפור חלק מהקרעים שבקודש. גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.